חמש בערב, השוטר הטוב.
ערב טוב, אני ליאת רון, והיום אני השוטרת הטובה. זה הרגע להרים לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון, לחברי פורום מטכ"ל, לטייסי חיל האוויר ולכל מי שהיה מעורב במבצע המפואר בדוחה. זה ששלח את חליל אלחיה ומשלחת חמאס, המרצחים האכזריים והנתעבים, לחיק הבתולות בגיהנום. זו הייתה החלטה אמיצה, כזו שדורשת חשיבה מחוץ לקופסה, מהלך שהממשלה הייתה צריכה לקבל מזמן. זאת איננה עוד פעולה טקטית, אלא פעולה משנה מציאות. מוקדם עדיין לדעת באיזה אופן היא תשפיע. האם היא תקרב אותנו לשחרור החטופים, או שמה תעמיד את חייהם בסכנה? מה שברור הוא שמדובר בחוליה נוספת בשרשרת המבצעים המפוארת, מחיסול צמרת משמרות המהפכה באיראן, ועד מפקדי זרוע הצבא בתימן, מבצע הביפרים, המשך הפגנת העוצמה וההרתעה הישראלית. המכה בדוחה היא כפולה. ראשית, היא מהדהדת בתוך חמאס ומשדרת שהמנהיגים שלה לא חסינים. ושנית, היא מופנית כלפי קטר, המתווכת הצבועה. זו שביד אחת מנהלת מסע ומתן, וביד השנייה מממנת ומחזקת את חמאס ומבעירה עוד סבב ועוד דור של שנאה. לא מעניין אותי כרגע עם חקירת קטר גייט, היא זו שדחפה את נתניהו לקבל את ההחלטה להכות דווקא עכשיו בדוחה. מה שחשוב זו התוצאה. שריפת הקשרים שישראל תוותה עם קטר במשך שנים, עליהם היא מכה על חטא, היא העברת מסר חד וברור שישראל בחרה צד. והצד הזה אינו הצד של הפושעים. זוהי סגירת מעגל אמיתית. מאותו בוקר שחור בשבעה באוקטובר, אריה, לא יוצאת לי מהראש תמונתם של אותם חבורת צמאי דם, שרועים באקסטזה של ניצחון, מתפללים ומעללים את אללה אחרי הטבח הנורא שבוצע בפקודתם. ועכשיו התמונה הזו מוחלפת באחרת. מטוסי חיל האוויר, מפציצים, איסוף מודיעין, מסר נוקב לכל אויבי ישראל. בתחבולות, תעשה לך מלחמה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שכוח לי את. שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. שוטר לא כל כך רלוונטי. יולי תמיר, פרופסור לפילוסופיה, ממייסדי שלום עכשיו, פעם שרת החינוך, מטעם מפלגת העבודה. זו המפלגה שבראשה עמד בן גוריון, של מלחמת העצמאות, הנכבה, מלחמת סיני, כתף אל כתף האימפריאליזם הצרפתי והבריטי. יולי תמיר זו, היום נשיאת מכללת בית ברל, מוסד חינוכי, יוצאת היום במאמר בארץ בקריאה לסרבנות. לטעמה, ישראל מפציצה בניינים בעזה, בניגוד לכל היגיון צבאי או אנושי. בנעוריה, ודאי הריצה את סטלין, אני בטוח שלא חשבה שמה שרוסיה עשתה לגרמניה היה מנוגד לכל היגיון צבאי או אנושי, אבל היא בעד ערבים, לא בעדנו. היא שדרשה להוציא את ערך הניצחון מערכי צהל, כי ניצחון על אויב הוא לא ערך, כנראה אפילו לא אם האויב הוא חמאס. היום היא דורשת לצאת לרחובות ולקרוא לצבא לעצור את המלחמה, גם אם הממשלה מורה לו לפעול אחרת. קריאה לסרבנות היא עבירה פלילית, ולכן רבים מקודמיה, פחדנים יותר או מתוחכמים יותר, ובהם ראשי ממשלה ורמטכ"לים, התפתלו וגלגלו עיניים ואמרו שרק קראו להפסיק להתנדב, כי הם יודעים שפקודה לכבוש את עזה היא פקודה חוקית, ושקריאה לסרב לביצועה היא המרדה בזמן מלחמה. יולי תמיר מסתרכת בעקבות אלו שפעם היו חשובים, והיום נותר להם רק להתחרות זה בזה בהצהרות המרדה. אבל לא יעזור לכל אלה שקראו לסרבנות, ועכשיו מספרים לנו שהם היו הראשונים שרצו להתגייס. שתי עובדות נכונות, והשנייה לא מחפרת על הראשונה. אז אחרי הורדת צמרת החמאס בקטר, השוטר הזה באמת כבר לא רלוונטי, אבל יולי תמיר היום היא ההסבר למה המפלגה שפעם שלטה במדינה, גם היא כבר לא רלוונטית.
עכשיו, חמש בערב. עם אריה אלדד וליאת רון.
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, שהפכו את כל התוכנית אחרי מה
שקטר. על הראש, כן.
ואחרי על השידור סתיו קורנס. כן, אנחנו עדיין נפעמים.
כן. אנחנו נפעמים, וככל שעובר הזמן מקבלים עוד ועוד פרטים על, למשל, על העובדה שרק לפני אולי 20 דקות הצנזורה ישרה לפרסם שנתניהו יצא ממשפטו היום בשעה 12:15 כדי, ככל הנראה, לפקד על או להיות בחדר המבצעים בקריה בעת פסגות האש. כן, כך קוראים למבצע הזה. ידעת?
טוב, כן, כן. הפעם כנראה הייתה לו סיבה מוצדקת, בלי ספק, הביא פתק מהרופא שהוא עסוק.
וגם לא הוציאו את זה, לא פרסמו את זה, שזה יפה.
שלום וערב טוב לפרופסור עוזי רבי, מרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה מאוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
היי ליאת, היי
ערב. ערב טוב, ערב טוב. נו מה, אתה שמח היום, אתה מפוחד, איך אתה...
זה לא עניין של... אני לא חושב שזה הרגע שצריך בעצם למדוד אותו. מופתע לגמרי אני לא, כי זה בעצם חלק מהמודוס אופרנדי של ישראל במזרח התיכון בשנה האחרונה, אבל לקחים אני כבר יכול לגזור, בלי לדעת בסופו של דבר מי ומה בהולכים. אני רק רוצה להדגיש שפה מדובר בישיבת עבודה של כל בחירי חמאס באשר הם, חוץ מחוץ לעזה. כלומר, הגיעו לכאן אנשים מטורקיה, והגיעו לכאן אנשים מפה ומשם, פעילי חמאס באשר הם, ברמות הדתיות, המדיניות, החברתיות, הכלכליות, ולכן נחכה ונראה מה התוצאות. אבל לפני כן עוד אפשר לומר שמה שישראל עשתה כאן, זה אירוע מז'ורי, כי הוא שובר טבוז. הרי אני יכול לומר לכם שבמשך שנים ארוכות, קטר עבור בני בליעל הייתה, כמו אם אני יכול להשתמש בה,
עיר מקלט.
עיר מקלט, אני רציתי להשתמש בלאחוז וקרנות המזבח.
בדיוק.
ממש כך.
לכן חיסלנו את אסמאעיל הנייה בטהרן ולא שם.
נכון, נכון, אבל קטר הייתה מדינה שנהנתה בלאחוז, מלאחוז את המקל בשני הקצוות, מעין איזושהי חסינות ניטרלית, צריך את התיווך שלה, ולכן אי אפשר יהיה לפגוע בה. זה כמובן דבר ששובר כללי משחק. אנחנו רואים גינויים של מדינות ערביות, כי תשמעו, יש פה בסופו של דבר מסר. מי שחושב שהוא יכול לארח בסופו של יום מנהיגים מהסוג של חליל אל חיה, מהדריכלים של השבעה באוקטובר, והוא ינקה, אז לא רק שחליל אל חיה לא ינקה, לא ינקו גם מארחיו. ופה אנחנו צריך לראות כיצד אנחנו ממשיכים. דבר חשוב ביותר הוא שכל ברברב יודע שמאחורי הפעולה הזאת יש גוש פנקה אמריקאי.
בדיוק. אבל יש כאן משהו שצריך לקחת בחשבון, פרופסור רבי ואריה. הרי לאמריקאים יש שם בסיס צבאי מאוד חשוב על אדמת קטר, נכון?
עכשיו, אני אומר, זה נכון.
אז יש פה, זאת אומרת, העובדה שהאמריקאים הסכימו למהלך הזה, כן, למרות שיש להם שם נכסים אסטרטגיים חשובים, זה לא דבר פעות.
לא רק שזה לא דבר פעות, זה דבר גדול כמו התקיפה עצמה שהיא מעשה ישראלי, לא פחות. משום שכאן בעצם יש ממשל אמריקאי ששם בעצם הצעה לשולחן ואמר בריש גלי שאם חמאס אומר הן, מה טוב, נלך לזה. אבל אם חמאס הפעם גם משיב בשלילה, הרי שכאן בעצם קלו כל הקיצים. ומה שאנחנו רואים כאן זה משהו מהסוג הזה. כי באמת חשוב לקחת בחשבון שהממשל האמריקאי מקבל כאן החלטה לגבי הריבונות של מדינה, שנכון מה שאמרת לי, את מערכת את הבסיס הגדול ביותר של האמריקאים באל-עודייד במזרח התיכון.
עכשיו, מה להערכתך תהיה תגובה של קטר מעבר להגדרה פגיעה נפשעת וכולי? מה הם יעשו בהמשך ביחסיהם במסע ומתן, ביחסים עם ישראל?
היות ואני כותב עכשיו ספר על קטר, אז זה באמת דבר שאני חושב עליו.
גם אתה תצטרך לשנות כמה פרקים שם עכשיו.
כן, כי מה שקטר בסופו של דבר צריכה לשאול את עצמה עכשיו, זה האם הדרך שבה הלכתי והייתה כל כך מוצלחת עד היום, יכולה להמשיך להיות מוצלחת אחרי מה שקרה. כי כמו שאמרתי בתחילת הדברים, קטר בנתה את עצמה משך שנים עם כל הכספים והשוחד והשלמונים והתיווך כדי להיות מדינה בסופו של דבר שנמצאת תמיד במקום שהוא מחוץ לסכסוכים. באיזה מובן? היא תמיד זו שיבקשו ממנה לתווך, היא תמיד זו שהיא תהיה כזו אחרת, והיא אותה כל כך עשירה, אבל גם כל כך קטנה, כך היא ביקשה לקנות לעצמה חסינות. וישראל, כמובן באישור ארצות הברית, מפרקת כאן חלק מהסכמות הבלתי כתובות פה. זה דבר מאוד מאוד חשוב לגבי הנושא של המציאויות במזרח התיכון.
ולהערכתך ש... הם יבלעו את האלבון והפגיעה וימשיכו בדרכם?
הם ימשיכו להיות מאוד דקלרטיביים בנושא.
הם לא התקפו אותנו, זה בוא נתחיל מאיפה נקבל את הטילים הלילה,
אריה,
בוא זה.
תראה, קטר יכולה בסופו של דבר לעשות כאן נזקים, אבל צריך לזכור שהמתקפה הזו נועדה לא רק לעניין ולאוזניים ולעיניים של חמאס. היא נועדה גם לקטר, כי קטר בעצם כאן נתפסת כמי שידע הייתה במעל גם על ידי האמריקאים, ולא עשתה את מה שהיא יכולה הייתה וצריכה הייתה לעשות כדי להביא את כל המסע ומתן הזה לידי סיום אחר. בסופו של יום, אם אתה אוכל מהידיים הקטריות או הטורקיות, ואתה בסופו של יום מחפש גם הגנה שם, כן, אנחנו רואים שם את משעל ואת...
כן, אנחנו רק נגיד עכשיו שנתניהו בקולו מאשר את העובדה שזאת הייתה פעולה ישראלית.
לא, זה שבירה פתילים.
ויש לזה באמת משמעות.
וגם מהר מאוד, כן, מהר כן, מאוד, כן, לא מהר. מחכים...
שבירה פתילים, וזה גם דבר שיחייב, תראו, זה אירוע, מהסוג הזה שיחייב את השחקנים השונים במזרח התיכון, לעשות הערכות בעקבותיו ולשנות בעצם את מרחב
כן,
התיכון
עוד, ואז... כן, יש עוד משהו שצריך לשים לב לפני סיום פרופסור אמיר, רק עוד פרט אחד. כן. ראש הממשלה מדגיש שהאמריקאים לא נמצאים, לא היו בסוד, כנראה היו בסוד העניינים, אבל לא היה להם יד ורגל בפעולה הזאת, בניסיון לא, להניח זה... אותם בצד ולהוציא אותם מהמשפט.
זה חלק, לא, זה חלק מההסכמה שהייתה לפני כן, שהאמריקאים נתנו אישור פורמלי או עקרוני. ברור שאסור בסופו של דבר, הם גם לא עשו זאת, ישראל יכולה לעשות דברים כאלה לבד, אבל ההערה שלך לגבי הבסיס האמריקאי באל-עודייד היא מאוד מאוד חשובה, כי זה מראה שארצות הברית, למרות מה שאמרנו עד עכשיו, מוכנה הייתה ללכת את המייל הנוסף בשביל בעצם לייצר זעזוע שאולי יביא לתום הסיפור של עזה.
אכן מעניין מאוד. פרופסור אבי, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוד נמשיך לעסוק בזה בוודאי, ואנחנו אומרים, אחרי שנשמע פרסומת אחת, נעבור לכתב צבאי.
שלום לכם ולמאזינים.
נו, זה הפעם הורידו 12 פצצות, ככה ליתר ביטחון, כמו הנסראללה?
אני חושב שהסיפור פה זה לא הקינטיקה, אלא התהליכים שקדמו לדבר הזה. אנחנו עדים פה למהלך בעיניים מבריק, אתה מחזיר תשובה, הם מתכנסים במבנה, בתהליך המסע ומתן, מישהו פה מרדים את האווירה.
יכול להיות שגם האמריקאים, בוא, אלן, יכול להיות שגם האמריקאים כאילו לא מעורבים, כמו שאמרנו לפני רגע, בכל המהלך, אבל הם אלה שגרמו להם להתכנס.
כל כך הרבה שאלות ברקע, מה היה חלקם של האמריקאים, האם הקטרים התחילו לראות לאחרונה את חמאס כנטל או נכס, תוסיפו לכך, את העובדה שהיא מובילה את המסע ומתן מול חמאס, ולכן תישאל השאלה, מה יוליד יום? האם בחירי חמאס יישארו בקטר או לא יישארו בקטר? האם היא תהיה חלק מהמסע ומתן? מה תהיה התגובה הרשמית שלה? האם ייפסק פה מסע הצביעות של חמאס אל מול העולם בכלל, כאילו כמתווכת ומערכת בחירי הטרור? מעל הכל רק מידה של צניעות אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, ואנחנו עדיין לא יודעים מה ה-PDA. אנחנו עדיין לא יודעים מי סופית חוסל, מה נשאר ומה יהיה המאזן של היום שאחרי.
זה חשוב?
בהחלט שזה חשוב. תראי, כרגע מתנהל מאזן מאוד מעניין בין הנהגת הפנים של חמאס ברצועת עזה להנהגת החוץ. על מה שרובד...
על מה התחרות? למי יש יותר שהידים?
לא, מי מכריע? בסוף הגורמים הקיצוניים נמצאים ברצועת עזה, הם אלה שנוסעים בנטל, אלה שנמצאים במנהרות. להחתי התנועה לא אחת, היינו בסיטואציה שבה הם לא הסכימו על התהליך, על מה לוותר ועל מה לא. עכשיו נשאלת השאלה אם באמת הצלחנו לטרוף את הקלפים. תראה, מדבר פה בארגון קיצוני ביותר,
קשוח ביותר, אכזרי ביותר, גם כלפי אנשיו. שמענו מה חליל אלחיה,
אחד מאותם אנשים שככל הנראה חוסל בסיכול הזה, אמר כלפי הציבור שלו, אמר אם ימיתו, אם ימותו מאות אלפים, זה חלק מהתהליך, אמר את זה.
עכשיו בכל זאת אני רוצה טיפה להגיע לקינטיקה, או איך הגענו לקינטיקה, לא צריך לטוס מעל מדינות אחרות בשביל להגיע לשם?
אני עוד פעם אומר, לא מתוך ידיעה, ואנחנו כפופים לכל המגבלות האפשריות, אבל באופן כללי למדינת ישראל יש יכולות לשגר טילים בטווחים של מאות קילומטרים מהמטרה, כך שאתה יודע, לא כל דבר אתה צריך לעמוד מעל המטרה, כמו שראינו מעל איראן, חלק מהטילים היו מרחוק מאוד, וחלק מהטילים היו מעל שמי איראן. זו הייתה הצלחה. קטר, בכל כל מידה, אין לה יכולת להתמודד בצורה, מה שנקרא, מאיימת ומאתגרת כלפי חיל האוויר הישראלי. יש להם צבא.
אני אזכיר לך שמפקדת סנטקום יושבת בקטר, ולכן אני מעריך שכבר, נגיד, הערכת צנועה שהאמריקאים ידעו, אישרו, ובוא נראה מה הקטרים יגיבו. זה סופר מעניין,
השלכה גם למסע ומתן ולמזרח
התיכון,
ואיך זה באמת יעיף את המסע ומתן, יעקב אותו.
אז השאלה אם הוא יעבור דירה, מה שנקרא, והתמקם בקהיר. אולי זה פועל לטובתנו, כי המצרים מאוד רצו להיות מובילים במסע ומתן.
בחלק מהמקרים נרמז יותר מפעם אחת
ישראל היא זו שביקשה
מקטר להשאיר את חירי חמאס אצלה.
אחד, שתיים, אני מזכיר לכם
ש... ערב ביקורו של דונלד טראמפ בקטר.
נסו קיבל
את המטוס כמתנה. הייתה התכנות לעסקה.
הובלה של המצרים. אני גם יודע מה עמד ברקע.
מישהו פה פוצץ את הסיפור הזה, למה? כי ככל
הנראה הקטרים רצו שלא
יגנבו להם
את ההצגה מהביקור
ההיסטורי של טראמפ אצלהם.
כן,
עכשיו אני שואלת השאלה, האם מצרים חוזרת לקדמת הבמה?
האם קטר רואה בחמאס כנטל? או
כיתרון, אל מול האמריקאים שביקשו מהם לתווך? אל מול כל הדברים הללו, אני חושב שהמלאכה עוד לא נגמרה,
יש לנו חטופים להחזיר. יש עדיין בחירי חמאס שמתנים פה תהליכי טרור מזוויעים.
היינו יודעים בימים האחרונים
בשבוע קטנים מאוד במדינת ישראל.
לכן יש פה מצרה של שאלות, אני חושב שברגע שתצא התגובה הרשמית של קטר,
ברגע שנבין מי חוסל ומי לא, ברגע שנשמע את חלד משעל, אליו הנתיב
לא היה חלק מהיעדים שם, או לא חוסל
יותר נכון, מגיב, אז נבין לאן הרוח מנשבת. בסוף יש את עזדין שיושב לו במנהרות ברצועת עזה, מקבל החלטות, בין אם בדירקטיבות
או לא, ועם הדבר הזה
אנחנו צריכים להתמודד
כדי לעמוד במטרות המלחמה.
הכרעת החטופים והכרעת חמאס. אני חושב שתוך ימים בודדים נדע אם הולכים לכיבוש העיר הזו או לעסקה. כך או כך, אנחנו נראה את צהל עושה קליק אחד קדימה כדי להוכיח לכולם שצהל לא חושש, לא מורתע וכו', אתה יודע, כאפקט לממשלה עם אג'נדה פוליטית מובהקת.
כן, ובעוד אנחנו מדברים, רק נאמר שחיל האוויר יראית לפני זמן קצר כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מתימן במרחב אילת.
מה הם מתערבים עכשיו? זה עכשיו, בסדר. דוקטור אמיר בוחבוט,
משפט אחד, בצערנו רב, ממשלת ישראל לא הסכימה להפוך את הסוגיה של החות'ים בתימן כבעיה עולמית, ונשארנו עם בעיה ישראלית, גם שזו בעיה עולמית. תודה רבה לכם.
תודה רבה. תודה רבה. עוד פרסומת, אריה.
נכון.
מיד.
להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
עושים את זה פשוט.
כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים אורן סולומון, חבר פורום הבכירים יוצאי השירות הציבורי. ערב טוב.
שלום, ערב טוב. בבשורות טובות.
זה נשמע שלא משנה כמה חוסלו שם, הבשורות הן טובות מעצם המהלך. אתמול אמר הרמטכ"ל אייל זמיר, כשהוא מתייחס לחיסול של אבו עבדה, כבר מי זוכר מי הוא היה, שהוא מצהיר שגם ראשי חמאס בחול נמצאים על הכוונת הישראלית. עכשיו, הרבה פעמים אמרנו את זה, אבל זה לא היה עלול לעורר את רמת הזהירות והחשדנות שלהם?
אתה צריך להבין שהצהרת הרמטכ"ל זה לא מה שיורר את החשדנות, הם מבינים את זה מהיום הראשון, וברור לכולם שאכן המודיעין נאסף כבר, כמו שאמרתי, מהיום הראשון, או יום הראשון ככותרת, ככל שצהל התפנה להתחיל לאסוף צהל מוסד מודיעין ליעדים בחול, וכשהייתה גם הזדמנות מבצעית, מודיעינית מבצעית, וגם בשלו התנאים, בעיקר אני חושב התאום מול ארצות הברית, זה אירוע מאוד רגיש, כולנו מבינים.
למה דווקא עכשיו, אורן? למה זה לא נעשה, נגיד, אתה יודע, כשהמסע ומתן נמתח ונמאח ונמרח ולא קרה שום דבר?
אפשר לשאול, זו שאלה נכונה את זה על הרבה דברים. רגע, מה קרה? למה לא קודם?
נכון.
אני חושב שתהליכי קבלת ההחלטות, כפי שאני מכיר אותם, הם תהליכים קשים, הם מתבשלים זמן רב, הם קשורים להמון שיקולים. כמו שאמרתי, אני לא יודע אם זמן קודם לכן היה לנו באמת בשלות מודיעינית מבצעית בכלל. האם השיח מול ארצות הברית היה ברמה כזאת שבאמת הם אפשרו את הדברים? ולכן אני חושב שזה קרה. נחכה לתוצאות שנבין מה באמת קרה שם. אבל לי חשוב דווקא בהזדמנות הזאת, שמעתי בכמה משפטים את הדובר הקודם, להסביר, אני חושב שלפחות מה שאני שומע וקורא, אנשים לא מבינים. תראו, המשקל של הנהגת חמאס חוץ בתהליך קבלת ההחלטות של חמאס הוא מאוד משמעותי. אני לא רוצה לומר 50% במוזניים הגדולות האלה של חמאס וההחלטות שלו, הוא מאוד משמעותי, ולמה? לא רק בגלל דמויות האנושיות במובן של חליל אלחייה שהיה באמת סגנו של יחיא סנואר וחלק מהפורום הבכיר של מקבלי החלטות מועצת השורה ועוד והמועצה המצומצמת ועוד תארים כאלה ואחרים, לא רק, רגע צריך להבין, החבר'ה האלה בעצם הם אלה שאפשרו לחמאס עזה להילחם. כיצד? בשני מובנים עיקריים, אחד או בשלושה. אחד, זה קודם כל הכסף. המימון שהם השיגו זה חמאס, גם אני אמרתי את זה במספר...
שלהערכתך המשיך לזרום לעזה גם בשנתיים האחרונות של המלחמה?
לא להערכתי, ארי, לידיעתי.
מה זאת אומרת לידיעתך? לא, צהל נתן לקטר להמשיך ולהעביר כסף במהלך השנתיים האחרונות?
לא, זה לא רק מקטר. הנהגת החוץ, יש לה קשרים... אני לא רוצה להפיל אתכם רגע מהכיסא, מימון של איראן שקרה תוך כדי המלחמה ועוד מדינות, לא דווקא קטר בעניין הזה, קטר מימנה דברים אחרים לכאורה אזרחיים וכולי, אבל בהקשר הצבאי של הזרוע הצבאית, בוודאי מאיראן ועוד, והם היו אלה שטבעו בקשרים שלהם, שהיו להם לאורך השנים את הדברים הללו. אחד, המימון, כי חמאס, חושבים שהוא ארגון ג'יהאד וכולם רצים למות שם, לא, יש להם משפחות ובכל חודש הם מחכים ל-200 דולר לשלם למשפחה וזה מחזיק אותם. הדבר השני זה הכתף המדינית שהם בעצם נתנו להם דרך המדינות ערב, הקשרים בטורקיה, הקשרים במצרים, הקשרים בקטר בוודאי, סעודיה, הסוניות וכדומה. זה הדבר השני, והדבר השלישי בעצם זה היכולת שלהם לנהל תוך כדי המערכה הצבאית את אותם מה שאנחנו קוראים קמפיינים השפעת תודעה ברמה העולמית. הם אלה שאפשרו את הדברים. לכן המשקל של הנהגת החוץ הוא מאוד משמעותי, וכאשר נבין את תוצאות האירוע, ואם אכן אותם 5-6 בכירים חוסלו, סוכלו, אני חושב שזה יהיה מכה מאוד משמעותית. אז הדין חדד, אני גם לא אכנס פה, לא בזמן הקצר שיש, אולי בהזדמנות אחרת, לקשרים המאוד אישיים של חליל אלחייה וחלק מהבכירים שם, גם עם אז הדין חדד וגם עם קודמיו, ממש דברים, זה הוא אגב נתן לו גב להחלטות שלו להמשך הלחימה.
כן, אבל השאלה את התלוף במילואים אורן סלומון, האם דבריה של עינב צנגאוקר שכותבת עכשיו, אני רועדת מפחד, יכול להיות שברגעים אלה ממש ראש הממשלה בעצם מתנקש במתן שלי וחרץ את גורלו.
אני רוצה לומר, כמו שאני אומר תמיד, המשפחות, בני משפחות החטופים יכולים לומר כל מה ש...
לא, העניין הוא זה שזה הכל נכון, רק האם זה מסכן את החטופים.
אני עושה את ההפרדה בין הרגשות והחששות האישיים שלהם, שאני באמת מחבק, לבין החלטות הלאומיות שצריך לעשות פה, זו החלטה נכונה, כמו ששאלתם קודם, רצוי שהייתה תקרה קודם, כי זה, כשאנחנו מדברים על היכולת שלנו, ללחוץ על חמאס, להיכנע, להחזיר את החטופים, ולהפסיק את המלחמה, ואת הקזת דם חיילינו, זה בדיוק הפעולות האלה, כי בשיח הוא לא יעשה זאת.
אני גם מעריך סתם הערכה שחמאס ישמור ביתר קפדנות על חיי החטופים עכשיו, כי זה באמת קלף האחרון שנשאר לו. לא נשאר לו כלום חוץ מזה.
אני חושב שזה בדיוק הדרך להסביר לו שהחטופים הם נכס בריאתו ולא נטל, נכס במובן הזה שהם צריכים לשמור עליהם, אם הם רוצים להמשיך לחיות, לא משנה איזה הנהגה, באיזה בחירות, ולהיות אולי מוגלים ולא מושמדים, שישמרו על החטופים ויחזירו לנו אותם. אני חייב לסיים ברשותכם, אז...
תודה רבה. לכם.
אנחנו
תודה
מודים
רבה.
לך מאוד. תודה. עכשיו, כן, דיווחי תנועה עם שר פלסנר?
זה הזמן. שלום וערב טוב לחבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית.
אתה בשידור, אדוני? חבר הכנסת קרויזר? נראה לי הם שם בשיחה מאוד ערה, אולי הם מנתחים את... כן, בוא נקשיב, אולי הם מנתחים את הפעולה.
אולי הם נותנים פקודות ירי לדוח הבא. דוקטור, שלום, חבר הכנסת יצחק קרויזר?
לא, לדעתי הוא מנסים להשיג אותו שוב, בינתיים...
הוא בשיחה אחרת.
הוא בשיחה אחרת. בינתיים יש לא מעט תגובות במערכת הפוליטית, יושב ראש כחול לבן בני גן, צריך לרדוף את מחבלי החמאס ורשיו בכל מקום, אני מברך את הדרג המדיני.
צודק, אבל הנה אני חושב שחבר הכנסת קרויזר איתנו. שלום לך, ערב טוב.
שלום אריה לך ולמאזינים.
נתחיל בזה שתברך את מדינת ישראל על הפעולה בדוחה?
בוודאי, חד משמעית.
שכוח, שכוח. עכשיו בואו ניגש לעניינים אחרים.
למערכת הביטחון וכל מי שלקח יד בפעולה הזו ומעביר את המסר. מאוד ברור שאויבי מדינת ישראל ישמדו ולא משנה כמה רחוק הם נמצאים ואיכן הם מתחבדים.
טוב. אמרנו ושמחנו וגם לאלה שאומרים בנפול אויבך אל תשמח, צריך לזכור שבעבוד רשעים רינה. אבל אנחנו מתכנסים כאן גם ביחס למה שאמרה היועצת המשפטית לבגץ היום, שהשר בן גביר מפר את התחייבותו ופוגע בפעילות המשטרה, והיא בעצם ממליצה בצורה כזאת או אחרת להדיח אותו. מה אתם אומרים?
הדבר הזה לא חדש לנו, את הרועצת המשפטית לממשלה, כפי שאנחנו מכנים אותה, שמה לה למטרה להפריע לפעילות של הממשלה הנבחרת הזו, ליישם את המנדט שהיא קיבלה מהציבור, וזה נכון לכל תהליך, לכל שלב. השר בן גביר, מרגע שהוא מונה לשר וקמה הממשלה, כבר התריע והזהיר את ראש הממשלה שאם הוא לא יפטר אותה, היא תפטר את כולם.
לא, אבל...
בוודאי, שכאשר היא רואה שר שמגיע ומבצע שינויים רדיקליים בתוך המערכת, מהשינוי והגדלת המשטרה, המשכורות, המהפכה שקורית בתוך בתי הסוהר, בשירות בתי הסוהר, בוודאי שאנחנו גם רואים את האמירות שאותו מבית המשפט העליון. אתה מבין שיש כאן התנגשות אידיאולוגית שאין לה יד ורגל משהו חוקי או לא חוקי, אלא אך ורק תפיסות עולם אחרות שאותה היועמ"שית מנסה לקדם בתוקף תפקידה שהיא לא מבינה אותו.
חבר הכנסת קרויזר, אתמול בזירת הפיגוע הרצחני עמדו ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש המפלגה שלך איתמר בן גביר, ואמרו שמי שאשם בפיגוע זה בית המשפט העליון, בואכה היועצת המשפטית לממשלה. אז יכול להיות שצריך גם להרים ליועצת המשפטית לממשלה ולבית המשפט העליון על הפעולה המדהימה בדוחה.
אני חושב שמי שכיוון למה שהוא אמר צדק בכמה נקודות. מי שסונדל ומנע ממדינת ישראל למנות ראש שבק, מה הוא חשב שיקרה? שגוף הביטחון שאמון על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל יוכל לתפקד בצורה מושלמת.
אבל חבר הכנסת,
מה הקשר?
גרויזר, היו פיגועים גם כשהיה ראש שבק במשרה מלאה. אנחנו יודעים שאי אפשר למנוע הכל.
כאשר אתה מבין, תראה, אנחנו הרי לא צריך להיות איזה גאון גדול כדי להבין שכאשר אין ראש שבק מתפקד במשרה מלאה, בוודאי שיש פגיעה בביטחונה של מדינת ישראל, וכאשר אנחנו רואים שאותו אדם ימונה והתמנה, אני מניח שתוך שבועיים כבר נראה אותו נכנס לתוך המערכת.
ולא יהיו פיגועים.
בוודאי שלצערנו הרב אנחנו צריכים להיות ערוכים לכל
פרחים. אז למה לערב? אז למה לערב את היועצת המשפטית?
אבל בוודאי שלא צריך להיות גאון גדול כפי שאני אומר, שכאשר אין ראש שבק במשרה מלאה, ארגון חשוב ועל כך אין ויכוח, בוודאי התפקיד של ראש שבק שהוא חשוב בניהול הארגון, גם האופרטיבי שלו, גם האסטרטגי שלו, וכאשר אנחנו מבינים שמי שמונע את המינוי שלו לא שוקל שיקולים של ביטחון מדינת ישראל,
אתה אדם אינטליגנטי, אתה אדם אינטליגנטי, גם איתמר בן גביר אינטליגנטי, אתה חושב שהציבור לא אינטליגנטי? שהציבור קונה? לא, הציבור רואה אתכם מפילים את הכל, אבל כשרואים אתכם מפילים את הכל על היועצת המשפטית לממשלה, על בית המשפט העליון ועל הנשיא עמית, זה מוציא אתכם מגוחכים, בסדר? זה מוציא אתכם מגוחכים.
אבל יש שתי עובדות שקשה להתעלם. אחת, כאשר היועצת המשפטית לממשלה מונעת משירות הביטחון הכללי ולמנות את האדם שצריך לעמוד בראש הארגון הזה ולהקים אותו קדימה בכל הגזרות. והדבר השני, כשאת שומעת בדיוני בית המשפט העליון שדאגתם היא לרווחתם של רוצחי הנוח'בות, בוודאי שיש בזה מסר לאויבים שלנו שמבינים שיש מי שדואג להם יותר על המידה כאן במערכת המשפט הישראל ומקבל איזושהי מעטפת גיבוי. אף אחד לא דיבר על כך שהם אלו שאחראים והאשמים לצערנו הרב בסינתם של המוסלמים לעם היהודי.
הדבר המדהים שאתמול בית המשפט חיזק את בן גביר ואמר שיש להיצמד לתפריט ולהפחתת המזון, אוקיי? למחבלי הנוח'בה. ולמרות זאת הוא עמד שם יחד עם ראש הממשלה ותפל האשמות. לכן אני אומרת שאתם כנראה חושבים שהציבור באמת מטומטם. באמת.
אני לא בכס, אני אומר שהם שניהם עמדו וציינו עובדה. יותר מכך, אני לא שמעתי האשמה שבכך על מה שנאמר בית המשפט או על היועץ המשפטית, שהיא זאת ששלחה חלילה את המרצחים, אמרתי, ואחזור על כך. לא האמירות שלהם ולא לא שלה ולא של בית המשפט, ולא ששופטת ושתון מאלו ששלחו את המרצחים המוסלמים לרצוח בנשים, גברים וילדים, לא בשבעה באוקטובר ולא אתמול בירושלים. אבל בוודאי שאי אפשר להתעלם מכך שכאשר יש מי שפועל משיקולים לא מקצועיים, אלא משיקולים פוליטיים, כאשר הוא מבין
נכון,
השאלה שלנו היא
כשלרגליהם מוטלות גופות עטופות בסקי ניילון, זה המקום לעשות החשבון הזה. אני זוכר את אריאל שרון אחרי פיגוע נדמה לי קו 14 בא ואומר שם דבר אחד, ולאלה אתם רוצים לתת מדינה. אבל הוא לא חיפש אשמים אחרים. לא חשוב, באמת, תעזוב, אני לא חושב ששם הייתה הבמה הנכונה להביע את
זה הזכיר לי את הביקורים של בן גביר אחרי פיגועים, לפני שהוא נכנס לממשלה, זה הפך להיות, אתה יודע, איזה שידור חוזר של התגובות ההן. תגיד, בן גביר לא נוסע לספרד?
אני חושב שראש ממשלת ספרד, אם הוא כל כך אוהב את העזתים, אז הוא מוזמן לארח אותם בביתו ולחבור לראש ממשלת צרפת, או אפשר לכנות את המדינה הזו אולי כמדינה הפלסטינית הראשונה. לצערנו הרב, לאורך ההיסטוריה, גם הקרובה וגם הרחוקה יותר, היו מנהיגים מהעולם שחברו לאלו ששונאים את העם היהודי, ואנחנו יודעים איפה הם סיימו ואיך העם היהודי ומדינת ישראל תמשיך וממשיכה לסגסג חרף אותם מנהיגים.
אני חושב שהתגובה שלו לספרד הייתה תגובה נכונה ועניינית, בבקשה תקבלו אותם בתור פליטים. חבר הכנסת קרויזר, תודה רבה לך.
תודה
לכם, תורות טובות.
פרסומת. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את רב ניצב בדימוס משה קרדי, לשעבר מפכ"ל המשטרה.
ערב טוב אריה, ערב טוב ליאת.
ערב טוב. כן, אנחנו רואים שארגון הפשע של מוסלי חדר עמוק לתוך להב 433, אוקיי, שזה באמת, אני חושבת שזה עוד לא היה לנו, נכון, משה?
נכון, אבל אני חייב הערת עזרה שכל האינפורמציה שנמצאת בידי היא אינפורמציה שמגיעה מהתקשורת,
ומניסיוני בעבר בסוגיות כאלה, צריך להמתין כמה ימים, כי בסופו של דבר לפעמים יש פער בין הכותרת הראשונה לאלה שיבואו אחריך, אבל בהנחה שזה נכון, אז מדובר באחד האירועים החמורים ביותר שידע משטרת ישראל, שבה ארגון פשיעה הצליח לחדור, נכון שהקצינים דרך אגב, למיטב ידיעתי לא משרתים היום במשטרת ישראל.
למעט אחד נדמה לי, אבל הבכיר שבהם רב ניצב הוא בדימוס.
רב ניצב, כן.
סגן ניצב,
סגן ניצב.
סגן ניצב, גם מספיק בכיר, כן.
כן, נכון, נכון, נכון. אבל אין ספק, ופה אני תוהה, ואני אתן לכם שני דוגמאות. בתקופתי, אני חייבתי ביצוע של בדיקת מיומנות של פוליגרף, איטיות בעין, תקופתיות, לאוכלוסיות מסוימות, דווקא בגלל המקרים האלה, כאשר כל אנשי המודיעין והחקירות בתיקים מסוימים ידעו שהם עלולים לעבור בדיקת פוליגרף לשלב כזה או אחר, ולכן הם היו מורתעים. רוני אלשיך עוד הרחיב את זה, וביצע את הבדיקות האלה בבדיקות תעסוקתיות הרבה יותר רחבות. שמעתי היום, אני אומר שמעתי היום שמשום מה בתקופה האחרונה המשטרה ירדה מזה ומחבל, כי זה אחד מהכלים כדי להרתיע אדם חלש שאפשר לקנות אותו, בטח ובטח ביחידות כאלה, ואני עדיין מקווה,
זה לא עובד כשמישהו כבר פרש מהמשטרה, וכבר בוודאי לא נתון לבדיקות כאלה.
לא, אז בוא נגיד לך עוד דבר בעניין הזה. גם כשפרשתי מהמשטרה, צפיתי בעורך דין, שמייצג, אני לא רוצה לחשוף את השם, אז אני לא אומר את מי, שמייצג חשוד, שידעתי ששבועיים לפני פרישתו הוא הכין את, הוא היה אחרי על תיק המודיעין והחקירות שלו כשהוא לבש מדים.
יופי של אתיקה.
וכשנדהמתי בעניין הזה, ואצלי אפילו קצין קשר, היה לו תקופת צינון של 3 שנים שהוא לא יכול לעבוד עם אותו רולה, מפן החשש שהוא יקבל החלטות עם שיקולים זרים מה תהיה מקום עבודתו אחר כך. ואז בני למי שהיה שר לביטחון פנים, ויצא נועל וחוקה שאסור לקצינים, לאורחי דין ש משרתים במשטרה, 3 שנים אחרי פרישתם, לייצג אנשים
שהם היו מעורבים
באתיקם.
כן, אבל אתה יודע, אתה חושב לעצמך, פחותני, ברוב הדיוטותי, חושבת לעצמי שאנשים שנכנסים מראש ל-433, אמורים להיות אנשים שהמערכת יכולה לשים עליהם את יהבם, בעיניים עצומות. עכשיו, אם יש אנשים כאלה, שלכאורה סורחים, אוקיי? אולי יש איזשהו פגם בסינון של הכניסה ליחידה.
קודם כל, מה שאמרת בעצם, היא צריכה לבוא ולומר שלמעשה אפשר להגיד למסקנה שאפשר לקנות כל אדם. כי את צודקת בעצם עובדה שהסינון שאנשים עוברים בכניסתם ליחידות האלה צריך להיות כל כך הדוק, שלא נגיע למצב שגם שהם יפרשו, הם יעשו את העבירות שוב, בהנחה שהם עשו, אני בכוונה זהיר בכל מה שאני אומר, כי היו מקרים בעבר שהוכחו כלא נכונים. אבל תראי, מדובר באמת במכה קשה מאוד למשטרה, שגם ככה, בואי נגיד אמון הציבור לא נמצא היום בשיאה, שאנשים בקודש הקודשים שלה, המשטרה כבר לא אחראית עליהם, בואו נבין עוד פעם, אנשים האלה פרשו, רובם, למעט אחד, פרשו. המפכ"ל לא יכול להיות אחראי על מידות המוסר שלהם ואחריותם, אבל בכל זאת, הם מייצגים ארגון שזה בדיוק התואר המידות, תואר החקירה, או כל הדברים האלה היו צריכים להיות בנפשם, בנשמתם, ואני מכיר קצינים, חברים שלי, שפרשו מהמשטרה בתפקידי עורך דין, ולא ייצגו עבריינים, כי לא הייתה להם את היכולת לייצג מישהו שבעצם הארגון שבו הם עבדו מאשים אותו.
אבל ניצב קרדי, אני זוכר שבזמנו הסבירו למה המשכורות של השופטים כל כך גבוהות כדי שיהיה קשה לקנות אותם. זה נשמע לי הסבר מופרך לגמרי. אבל הפנסיות של קציני משטרה בדימוס הם כאלה שיחסית קל לקנות אותם, קל לפתות אותם?
התפיסה שלי היא בכלל אחרת. אם אפשר לקנות אותך או לא לקנות אותך היא בכלל שאלה ערכית, היא לא שאלה כספית. זה לא משנה כמה אתה מרוויח ומה הפנסיה שלך, אם גדלת בערכים נכונים וזה, שום דבר לא יקנה אותך. לכן, שכר השופטים או לא שכר השופטים וכולי, אני אסלח לי, לא מקבל את הטענה הזאת.
אמרתי, זה מופרך בעיניי.
לא זה מה שימנע ממישהו שרוצה לעשות מעשה כזה, לעשות אותו בגלל שכספו לא מספק את ידו, ואני יכול להגיע אותך שהפנסיות של אנשי המשטרה ושל השופטים וכולם מספיקות כדי שיוכלו לקיים את עצמם בכבוד גם אחרי הפרישה מהמשטרה. ולכן הם לא זקוקים לתוספת להשלמת הכנסה. אני רוצה להגיד עוד משהו בעניין הזה, תראו.
חצי משפט, כי אין לנו הרבה זמן.
כן, אנחנו בדיוק עסקנו בחודשים האחרונים לגבי מיקומה של מחש. האם היא תעבור למשרד המשפטים או תישאר עצמאית? והנה לנו הוכחה עכשיו למה חשובה יחידה כמו מחש, שהצליחה לחשוף את האירוע הזה. מדובר פה באירוע חשיפה שהחליטה לחשוף ולנקות את המשטרה וליצור הרתעה מאוד קשה, כי מח"ש שיבואו למשרד המשפטים, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו עם עוד מקרים.
אוקיי, רב ניצב בדימוס משה קרדי, תודה רבה.
תודה רבה לך, תודה רבה.
תודה גם לאורחים ולמפיקים אסף נבו ושר פלסנר, אחראי לשידור סתיו קורנס, בדיגיטל ראות מתיתי האורגון, גיא רביב ואליעזר בן יהודה. ואריה, מחר יהיה לכם קשה כי ראש הממשלה הכריז על עוצר רעיונות, תתכונן.
ואני מבקש לצרף לתודות גם תודה לחיל האוויר ולשבק ולמוסד ולכולם, תודה רבה.
תודה.